מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
עלייה של 250% מתחילת השנה, 35% בשבוע, ועוד נשאר לנו משהו כמו יומיים עד לסיומו, וזינוק יומי של 20%. אז אחרי שכולם כמעט הספידו אותו והוא ירד מתשומת הלב הציבורית, הביטקוין חוזר למרכז הבמה השבוע, ויכול להיות שזה קשור להשקה של פייסבוק, שגם תפסה את הכותרות, יכול להיות שיש עוד סיבות אחרות, ועל כל הדברים האלה ועוד אנחנו נדבר היום בפרק של מנועי הכסף. אליחי וידל, עורך סיטק של כלכליסט, אתר באנגלית שלנו, הצטרף אלינו. שלום אליחי.
שלום, שלום.
אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, כמו בכל שבוע. אלן אורי.
אלן שי.
טוב, אני מציע שישר נתחיל לדבר. כולם יודעים מה זה ביטקוין, אין לנו צורך להסביר את זה למאזינים, אבל אני רוצה להתחיל דווקא אולי נתחיל לדבר על מה המשמעות שלו, משום ש... אני יודע, אורי, אנחנו מדברים פה לא מעט על הדולר והשקל, וכל פעם אני שואל אותך, תגיד לי, אתה יודע מה יעשה הדולר עד סוף השנה? ואתה אומר, יש...
תמיד אני נותן לך תשובה.
כן, אתה אומר, יש 50% שהוא יעלה ו-50% שהוא ירד. אז ניחוש שלי, אתה לא תגיד לי משהו אחר לגבי הביטקוין עד סוף השנה, אבל אני כן רוצה לאתגר אותך, אתכם, באיזושהי נקודה. היום הביטקוין נסחר סביב $13,000, משהו כזה. מה יקרה אם הביטקוין יהיה שווה $100,000? בוא נצא סתם נקודת הנחה, יש לנו 2019 עוד כמה חודשים, יגיע ל-$100,000. גם אז אנחנו נדבר עליו בסוג של מטבע קריפטו כזה בשוליים, או שאז הוא באמת יתפוס את מרכז הבמה?
תפוס את התשומת לב הציבורית, זה בטוח. האם עלייה בערך שלו הופכת אותו למטבע לגיטימי יותר? אני לא בטוח. להפך, ככל שהוא עולה יותר מהר, ככה גם פחות ופחות משתמשים בו, כי אף אחד לא רוצה לבזבז את הביטקוין שלו. כולם זוכרים את הסיפור שכמעט כל כתבה על הביטקוין בגל הקודם דיברה עליו, הסיפור על הבחור שקנה, אם אני לא טועה, מגש פיצה בשני ביטקוינים. הוא שילם שני ביטקוינים, ואז הביטקוין הגיע בזמנו גם ל-11,000, $12,000. בעצם יצא שהוא הפסיד המון 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 כסף על פיצה, אז אף אחד לא רוצה שזה יקרה לו, ולכן ככל שזה עולה יותר מהר, ככה פחות אנשים רוצים באמת להשתמש בו כמטבע או כאמצעי לתשלום. והצד השני, ככל שזה גם יורד יותר מהר, כמו שזה ירד בפעם הקודמת, זה עלה מאוד בחדות, ואז ירד בחדות, אז ככה גם בתי עסק לא ממש ססים לקבל את הביטקוינים, כי הם מפחדים שזה כשזה ירד, ירד בחדות. אז זה בטח יחזיר עלייה ל-100,000 את הביטקוין לבמה, במובן של הספקולטיבי, לכותרות, ידברו על זה המון, אבל האם זה יהפוך את זה לבאמת מטבע לגיטימי? להפך, אני חושב שלא.
תראו, אני חושב שהתחלנו את הביטקוין בהתחלה, שהתחלנו לדבר עליו, כולם חשבו שזה יחליף, ואנחנו היום אני אלך לסופר ואני אשלם בביטקוין. אנחנו מבינים שזה לא יקרה. זאת אומרת, עכשיו הוא נהפך להיות קומודיטי לכל דבר, כמו זהב, כמו כל מטבע אחר, לא כמו כל מטבע אחר, כמו זהב, מאוד מזכיר לי את המסחר בזהב, שהוא צמוד לדולר או צמוד ליורו לפעמים. אנחנו פשוט מקבלים אותו עכשיו בתור משהו אחר, בתור איזשהו, קשה לי להגיד איזה נכס. מכשיר פיננסי, אבל נכס פיננסי שיש לו ערך כלשהו, ואנחנו עדיין לא יודעים מה עושים עם הערך הזה.
תראה, קודם כל, אנחנו שוכחים, אנחנו מדברים על הביטקוין כאל מטבע, אנחנו שוכחים שבעצם בשלב הזה של החיים שלו, הוא עדיין סחורה או נכס או מה שלא נקרא לזה, שמאוד קשה להשתמש בו. התהליך שנדרש ממך כדי לרכוש כך וכך ביטקוינים, או לשלם בביטקוינים, עדיין תמיד הוא עובר דרך QR קודים, דרך ארנקים, דרך סיסמאות, שעבור רוב האנשים זה משהו מאוד מסובך, וזה לא, זה פחות פופולרי. ולכן, ככל ככל שהערך שלו גבוה יותר, הוא הופך להיות נחלתם של מעטים יותר, ואולי כדי שיעשו איתו משהו, צריך לשבור אותו ליחידות קטנות יותר, שימושיות יותר. בעצם זאת המילה, לדעתי, הוא בשלב הזה של החיים שלו, הוא לא שימושי פשוט.
אז הוא לא שימושי, ורק המחיר שלו עולה ב-250% מתחילת השנה.
כמו דירה בצפון תל אביב, באותה מידה. אני קנית לפני 15 שנה דירה בצפון תל אביב,
אני חייב להתווכח. דירה בצפון תל אביב, יש לה, נכון שלפעמים המחיר בורח מערך הכלכלי, אבל יש לה ערך כלכלי, בסוף אתה תזכיר אותה למישהו, ייתן לך שכר דירה, אתה יכול להוון את תשלום המזומנים ל-10 שנים הקרובות, או ל-20 שנה הקרובות, להגיד בעצם כמה כסף אני ארוויח מהדירה, ולכן אני יכול להחליט מה הערך שאני מוכן לקנות אותה. אותו דבר, נכסים פיננסיים, מניות, אגרות חוב, כל נכס פיננסי אחר, בסוף יש מאחוריו איזשהו תזרים מזומנים, שאתה צריך להחליט מה הוא צפוי להיות, ולפי זה להחליט מה לדעתך הערך שלו כרגע שווה. הביטקוין, ודרך אגב, זה מאוד דומה לזהב בהיבט הזה, אין לו מאחורה שום דבר, אין כלכלה מאחורה, אין תזרים מזומנים שאני מאבן, ולכן זה לא נכס, נכס או השקעה, המילים האלה מתייחסות לאיזשהו מוצר שנותן לי פשוט השקעה, אמור לתת לי תשואה חיובית לאורך זמן מסיבות כלכליות.
תגיד לי, מה אחוז המסחר נניח בנפט? בנפט הגולמי, שאנשים שסוחרים שם, שלא באמת משתמשים בנפט במוצר עצמו, משהו כמו 90%.
קודם כל אני מסכים איתך לגמרי, נפט הוא גם לא נכס פיננסי, הוא לא נכס. אנשים קונים נפט, רובם, חלקם קונים כי הם צריכים להשתמש בנפט, חלקם הקטן, ורובם, אותו דבר עם הזהב, 70% מהמסחר בזהב הוא ספקולטיבי נטו. אף אחד לא קונים את המטילים, קונים חוזים על המטילים בעצם, והרעיון הוא לקנות את זה עכשיו, כי אני מאמין שאני אוכל למכור את זה מחר, מחרתיים, בעוד שבוע, בעוד חודש, במחיר יקר יותר. זה נקרא, בהגדרה, אני לא בא להגיד אם זה טוב או לא טוב, זה נקרא ספקולציה. זו המשמעות של המילה ספקולציה. I speculate, אני מעריך שהמחיר יהיה יותר גבוה בעתיד. למה אני מעריך את זה? אם זה מתבסס, עוד פעם, שאתה מדבר על מניה, שאתה מדבר על איגרת חוב, שאתה מדבר על נכסים כאלו, אתה מעריך שהמחיר יהיה יותר גבוה, כי אתה מניח שהחברה תרוויח כסף, שהממשלה תשלם ריביות לאורך זמן, שבן אדם ייתן לי שכר דירה, ככה וככה חודשים בשנה, לאורך ככה וככה שנים, שאתה מניח את זה רק על סמך זה, שעוד אנשים כמוך יחשבו שבעתיד זה יהיה יקר יותר, ולכן הם יקנו את זה עכשיו, זה הופך להיות ספקולציה במובן הלא טוב שלה, זה שבדרך כלל מתייחסים לספקולציה, שבסוף כזה מייצר בדרך כלל בועות, אבל אני פשוט עצרתי אתכם, כי אני לא חושב שאפשר לקרוא לא לביטקוין, גם לא לזהב וגם לא לנפט, נכס. נכס זה לא. זה משהו שאתה קונה, כי אתה מאמין שעוד אנשים ירצו לקנות, ואז תוכל למכור להם במחיר יקר יותר.
אולי זה פשוט ייצור חדש שהכלכלה פשוט עדיין לא יודעת איך להתמודד איתו. אנחנו למדנו איך להתמודד עם חוזים על נפט ועל סחורות ועל רכז תפוזים ועל זהב כמובן. הזהב הוא הכי ותיק פה, וממשלות ומדינות ואנשים סוחרים בערכו של הזהב כבר מאות בשנים, אלפים בשנים. ופתאום יש לנו פה איזה ייצור שאף אחד לא יודע עדיין איך לאכול אותו, כמובן שלא הרגולטור, גם לא הצרכנים, אבל הוא מתפתח, יש לו איזשהו תהליך של התפתחות. ויכול להיות שהתהליך הזה מאלץ וימשיך לאלץ את הגופים הפיננסיים, את הריבונים, את הממשלות, להתמודד עם הדבר החדש הזה, שבסוף בקצה שלו, לא יודע, 15 שנה, הוא יהיה, נוכל להגדיר אותו קצת יותר טוב מלא נכס או לא מטבע.
אני חושב שזה, קודם כל שזה פה בשביל להישאר, אז אם הביטקוין ספציפית, או הליברה, או מוצרי קריפטו, נקרא לזה, זה פה להישאר, כי קודם כל הטכנולוגיה מאחורה, כל הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין היא טכנולוגיה חדשנית, טובה, אפשר לעשות איתה המון דברים, ואנחנו רק בהתחלה, זה אין ספק בכלל, אבל כמישהו שמגיע מהעולם הפיננסי, מבניית תיקי השקעות, מניסיון להשיא ערך לאורך זמן, אני חושב שזה לא משהו שאתה יכול להתייחס אליו כהשקעה, אתה יכול להתייחס אליו כספקולציה תמיד, דרך אגב, גם זהב וגם, הזכרת, מיץ תפוזים או חיטה או תירס, או לא, כל הדברים האלו הם גם, הם לא השקעה, הם ספקולציה. זה לא דבר רע ספקולציה, אם אתה מצליח כמובן. אבל אף אחד, אני חושב, בעולם לא מתייחס לנפט כהשקעה. זה אני חושב שזה...
השקעה ספקולטיבית.
השקעה ספקולטיבית.
סוג של, זה...
אבל זה מוצר שאם אתה יודע שבעוד נפט, אני מדבר, עוד 5 שנים למשל, הוא יעלה מהעולם. אז,
יפה, אז ספציפית... אז פה נכנס למה, אתה, למה הספקולציה שלך היא כפי שהיא. ולכן אמרתי בהתחלה, שנדבר על נפט וחבר הנהלה, בסוף יש גם מאחורה איזשהו ערך ריאלי. אתה מניח שהנפט יעלה, אתה מניח שאנחנו בדרך למלחמה עם איראן, ויסגרו את מיצרי הורמוז, אז אתה אומר, יהיה פחות ביקוש, יהיה פחות היצע, הביקוש נשאר כפי שהוא, המחיר צריך לעלות. מסכים לגמרי. כשאנחנו מגיעים לזהב, אני חושב שזה די דומה, ובטח לביטקוין, עוד לא גילינו, אם נגלה, מה הכלכלה שעומדת מאחורה. בטח כשמדברים על הקריפטוגרפים, מה הכוחות שמניעים אותו. זה אנחנו עוד לא יודעים.
זה ממש לא ברור.
גם על הזהב, דרך אגב, לא באמת יודעים. אנחנו בשנים, ב10 שנים האחרונות, אני שומע את זה הרבה. גם מאנשים ברחוב ולקוחות ונהגי מוניות וגם אנשי השקעות, שזהב הוא דרך להגן בעצם על הכסף שלך בתקופות סוערות. זה ממש לא עובד, זה ממש לא נכון. ב-2008 הזהב עלה כשכל העולם קרס, וזהו, זה הפעם פחות או יותר היחידה שכשכולם חששו מקריסה של המערכת הפיננסית, אז זהב עלה. זה לא קרה לפני זה, והיו משברים לפני זה, וזה לא קרה בשנים האחרונות. אין באמת ערך. אלא אם כן, אתה אומר, אני אקנה מטיל זהב. אם אתה קונה מטיל זהב, נשמור אותו בכיס, כשתבוא אפוקוליפסה, שיהיה לי מטיל זהב, שאני אוכל עדיין לשלם, כי לא יהיה בכלל מטבעות, ולא יהיה בנקים, ולא יהיה שום דבר. זה משהו אחר, אבל רוב האנשים שקונים זהב, הם קונים חוזים. כשתהיה אפוקוליפסה, הם יבואו ויגידו, "היי, יש לי חוזה, תן לי מטיל." לא יהיה מי שיכבד את החוזה הזה, הרי אם הבנקים קורסים. אז עוד פעם, כל עוד אין כלכלה מאחורה, או לפחות ניסיון להבין איזשהו מודל כלכלי שמייצר ערך למוצר הזה, זה אפילו לא סתם ספקולציה, ספקולציה שלא מבוססת על שום דבר, חוץ מתחושה שמישהו אחר גם ירצה לקנות.
אז זה בעצם פה המקום שנכנס, תקנו אותי אם אני טועה, נכנסת הליברה. היא נכון. אמורה לייצר ערך למי שמחזיק בה בעצם.
נכון.
אוקיי, אבל אנחנו מחברים את הליברה עכשיו עם הביטקוין, או לפחות ככה זה נשמע, אבל אנחנו חשוב אולי להדגיש שהביטקוין עלה גם בלי ההכרזה של הליברה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים עכשיו, יש מטבע חדש, יהיה מטבע חדש בעולם של פייסבוק ליברה, בגלל זה כל המטבעות הקריפטוגרפיים מזנקים בעולם. פייסבוק בעצם עושה משהו שהוא די מהפכני, די שונה ממה שהיינו רגילים עד עכשיו, נכון?
כן, פייסבוק בעצם, כמו שאורי אמר לנו קודם לכן, היא בעצם מייצרת פלטפורמה להעברת כסף אחר, בעצם. זה לא שהיא מנפיקה מטבע קריפטוגרפי בסגנון של הביטקוין, בעצם שהביטקוין הוא חופשי, שומר על פרטיות של הבעלים של מי שמחזיק בעצם בחוזים על על הערך של המטבע הזה, של האלגוריתם הזה, בא פייסבוק, באו אנשי פייסבוק, איגדו סביבם עוד עשרות מאות גופים כלכליים חזקים, שיש להם פריסה עמוקה בכל העולם, כל רחבי העולם, ובאו ואמרו, בואו נקים תשתית בעצם, למסחר ולהעברת כספים באמצעות הטכנולוגיות של הבלוקצ'יין ועל התשתית של פייסבוק והאפליקציות שלה, ואנשים בעצם יעבירו את המטבעות האמיתיים שלהם באמצעות הפלטפורמה הזאת, שבדרך היא תומר בעצם לטוקן, לאיזשהו הסימון, שפייסבוק ותאגיד קוליברה, שהקימו אותו בעצם, ינקבו במחיר שלו.
רגע, תן לי להבין. פייסבוק רוצה בעצם שאני אבוא בתחילת החודש ויגיד, אני קונה עכשיו את המטבע שלכם, את הליברה, ב-$500, משלם מהבנק, מהחשבון שלי את ה-$500, ומקבל מטבעות של פייסבוק ומשתמש.
בערך של $500.
כן, בערך... שיקבע כלשהו.
לא, אתה מוציא $500, אתה תקבל בעצם ליברות בערך של $500. אתה מוציא 100 שקלים, אתה תקבל ליברות בערך של 100 שקלים נכון לאותו יום.
אוקיי, למה לי אבל?
תראה, אולי לך באופן אישי, בנקודת זמן זו, זה לא הדבר הכי שימושי, אבל תחשוב על אנשים שעובדים בכל מיני מקומות בעולם, בעיקר גם פייסבוק הציגה את הפלטפורמה הזאת, את הליברה, היא תעשה לה את האב טיפוס שלה בהודו, כיוון שהם יודעים שיש הרבה משתמשים שמפוזרים ברחבי העולם ורוצים להעביר, מסתכרים במדינות כמו במפרץ, כנותני שירותים במדינות המפרץ, או בכל מיני מקומות אחרים בעולם, ורוצים להעביר את הכסף פנימה לתוך, בחזרה למשפחות שלהם בהודו. היום, בדרך הזאת של להעביר 100 דולר שהרווחת, נניח, בסעודיה, להעביר אותה לכפר בהודו, אתה בדרך משלם למתווכים, שזה הבנקים וזה החברות העברת הכספים, אתה משלם עמלות גבוהות מאוד ביחס לערך של הסכומים שמעבירים בדרך כלל. באה פייסבוק ואומרת, בוא, תעשו את זה דרכי, אנחנו נחתוך לכם בעמלה הזאת, וזה יגיע בתוך לחיצת כפתור, תיקח את 100 ליברות האלה, תעביר אותם למשפחה שלך בלחיצת כפתור, תשלם עמלה זהומה, פעוטה, אני לא יודע, הם לא פירטו כמובן את רמת העמלות שלהם. ובשנייה אחת, ותחתוך את המתווך באמצע.
אז הם אומרים, אנחנו עזבו אתכם מבנקים, למרות שאנחנו עושים את השיתוף פעולה הזה של הליברה עם כל הבנקים הגדולים בערך, עזבו אתכם מבנקים, תעשו, תעבדו דרכנו.
כן, זה הסיפור הגדול, אני חושב. פייסבוק המהלך, אני חושב שקודם כל הוא נועד כדי לחזק את המעמד של המרקטפלייס, של פייסבוק, שזה מה שהם ניסו לעשות, להילחם קצת באמזון, שאנשים התחילו לקנות ולמכור בתוך האפליקציה של פייסבוק, וזה ממש לא תפס, ואז אם יש בעצם את המטבע הזה, את האפליקציה הזאת להעברת כספים בצורה נוחה בתוך הפייסבוק, אז זה הופך את הרכישות להרבה יותר קלות, ובגדול, אם מסתכלים מה המשמעות של זה, זו המשמעות. המשמעות היא שבנקים, שהם הגוף שהיום דרכו אני עושה העברה של כסף, לא משנה אם זה בביט או בכרטיס אשראי, בסוף הכל עובר דרך הבנק, הבנקים פה בבעיה. כי באה פייסבוק ואומרת, אנחנו לא צריכים יותר את הבנקים, אפשר להעביר כסף מאחד לשני, וכמובן מעלה שאלות אחרות. נאמר, ואנשים יתחילו להעביר כסף מאחד לשני, איפה נכנס פה תשלומי המס?
המדינה פשוט נפגעת, גם המדינה היא אחת הנפגעות מפלטפורמה כזאת.
היא לא רואה מצב שהמדינות יסכימו להיפגע כל כך, אם זה יתפוס. אם זה יתפוס, ואנשים יתחילו לקנות לא מעט דרך הפלטפורמה של פייסבוק, המדינות יגידו, רגע, אנחנו רוצות חלק מזה. ואז הם יצטרכו לחוקק חוקים, או שהעברות האלו חייבות להיות מדווחות, כדי שיהיה אפשר לדעת כמה מס לגבות מכל אחד, או שפשוט יכריחו אותם לעבור דרך גוף שהוא כן מדווח.
אבל יכול להיות שזה בכלל מחליף משהו שהמדינות יש להם אינטרס בכלל שזה יקרה. למשל, העון השחור, זאת אומרת שאם בא אליך איזשהו מתקין מזגנים והוא אומר לך, תקשיב, תביא לי 200 שקל במזומן ונסגור את הסיפור.
נהדר, אבל אז צריך להיות מדווח. זאת אומרת, כל עסקת ליברה כזאת חייבת להיות מדווחת ושהמדינה תדע לגבות מזה מס. אחד הרעיונות שהבלוקצ'יין כל הזמן קידם, כל כהני הבלוקצ'יין, כהני הביטקוין.
מטבעות הקריפטו,
יודע,
כן.
בכלל המטבעות קריפטו. בכלל, אני חושב שכשמדברים על הנושא הזה של קריפטו, צריך לחלק את העניין לשתי קבוצות. אני חושב ש95% מהאנשים קנו ביטקוין מסיבה אחת. הם חשבו שזה כל הזמן עולה. אז הם קנו ביטקוין ותכננו למכור אותו בעוד חודש במחיר יותר יקר. זה הרוב המוחלט של האנשים. יש אחוז קטן של אנשים שמכירים את זה כשזה התחיל, שמתעניינים מאוד בנושא, והם באמת מאמינים שיש פה מהפכה אמיתית מכמה סיבות, ואחת הסיבות היא שזה מאפשר בעצם לאנשים להעביר כסף אחד לשני, בלי שזה יעבור אצל אף ריבון, כדי שיהיה לי בעצם יכולת לא לדווח לממשלות, שסתם גובות מאיתנו מיסים, סוג של, כן, אנרכיה, אני חושב שזה הרבה בגלל המשבר של 2008, נמאס לאנשים מהבנקים, בביטקוין יצא, אמרו, וואו, הנה, אנחנו לא תלויים יותר בבנקים וכן הלאה. אבל זה משהו שלא יכול להחזיק מעמד בהיקפים גדולים, כי הממשלות לא יאפשרו לזה, ולכן זה מאבד קצת מהברק של הבלוקצ'יין, אם בסוף יתברר שגם בלוקצ'יין צריך לעבור דרך הממשלה, אבל אין ספק שברמה הטכנולוגית זה שיפור מדהים ברמת המהירות, ברמת הנוחות, לעומת מה שיש היום.
באיזה נקודה ממשלה, אני מנסה למצוא את המניע של ממשלה בנקודה מסוימת להגיד לפייסבוק, הרי הם ימשיכו בתהליך הזה, להגיד לפייסבוק ולקליברה, סטופ, עד כאן,
מאוד פשוט.
אנחנו לא נשתף איתכם פעולה.
קראת עיתונים בחודשים האחרונים? שמעת על זה שיש גירעון גדול? זו הנקודה. מאיפה מביאים כסף? זו בדיוק הנקודה. כשיצטרכו למצוא כסף, תגידו, רגע, יש לנו, לפי הדיווחים, יש עסקאות בשווי של ככה וככה טריליוני דולרים בליברה, אם ניקח 10% מכל טרנזקציה, זה יהיה נפלא.
אבל איזה מדינה תיקח, אם אני בהודו
ואתה... אני מאמין שזה יתחיל בארצות הברית, נכון, יש פה את העניין המיסוי שהוא בעייתי גם היום.
איפה אתה ממסה, כן.
ואז השאלה, איפה אתה ממסה? אז היום למשל שאתה יכול לקנות משהו אונליין בהודו, אתה מעביר את זה דרך הבנק, אז אתה בעצם משלם את המס קנייה שלך, או מכס, או מה שזה לא יהיה, כרוכש במדינה שלך, והמוכר משלם את המס רווח שלו במדינה שלו, ולכן זה יכול לקרות תוך כדי שיתוף פעולה בינלאומי. הדברים האלה בדרך כלל, יש ארגוני מס בינלאומיים, ותיאומי מס בין המדינות, סביר להניח שכשירצו להיכנס, ימצאו את הדרך הנכונה, בהובלה כנראה של אחת הגדולות, או ארצות הברית או אירופה, שיובילו את זה, אבל אני לא רואה מצב בסוף, אתה יודע, הבעיה שלי, אני עושה למאזינים בבית עם האצבעות מרחות כפולות, הבעיה שלי עם המטבעות הקריפטוגרפיים, זה פשוט השם שלהם, כמטבעות. בסוף אני לא רואה מצב שאם ככל שהטכנולוגיה הזאת תתקדם, וזו טכנולוגיה באמת מדהימה, הבלוקצ'יין, ככל שהיא תתקדם ואנחנו נעביר יותר ויותר כסף דרך אפליקציות בלוקצ'יין שונות, יכול להיות שהליברה תהיה הכי גדולה, יכול להיות שיהיה לא, יהיו אחרות. ככל שהדבר הזה יתפוס יותר ויותר, המדינה בעצם נפגעת במובן שהיא מוותרת על היתרון היחיד שיש לה. וזה באמת היתרון היחיד כמעט שיש לה, היכולת להדפיס כסף. צבא גם פייסבוק יכולה להקים. מדינה, לקנות שטח ולבנות שם סוג של מדינת פייסבוק, היא יכולה לעשות. חינוך היא יכולה לתת, היא יכולה לעשות כמעט הכל. ברגע שמתחילים להדפיס כסף, המדינות מבטרות על היתרון הבאמת אמיתי שלהן, ועל זה הם לא יסכימו לוותר. ולכן בסופו של דבר, הכל יצטרך להתנהל עדיין לפי המטבעות הרגילים, הדולר, האירו, השקל, היין, הפאונד, בסוף זה יתנהל לפי זה, והמטבעות הווירטואליים הם פשוט בסוף אפליקציות, לטרנזקציה, אפליקציות להעברת כסף מאחד לשני, הן לא קובעות ערכים, הן לא קובעות כמה שווה מוצר, הן לא קובעות כמה אני משלם שכר לבן אדם, וכן הלאה, זה מה שקובע את זה, זה הכלכלה המקומית והמטבע המקומי.
מה לגבי חלקם של הגופים המוסדיים בהשקעה הזאת? אני יודע, בישראל זה כמובן
לא... אל תגיד השקעה.
בישראל זה כמובן עדיין לא קורה, נכון? זה...
עד כמה שידוע, לא. ישראל בדרך כלל
יותר
סולידית, כן. יותר מחכה לראות איך דברים קורים. בטח הגופים המוסדיים, בטח הבנקים, הציל אותנו דרך אגב ב-2008. הרצון הזה תמיד להיות יותר דפנסיבי וסולידי. בעולם אנחנו שומעים יותר, ו-JP Morgan הנפיקו מטבע, אנחנו שומעים יותר ויותר על גופים שנכנסים לשם. אני חושב שזה משתי סיבות. סיבה ראשונה, עוד פעם, ספקולטיבית.
אנחנו מדברים על הביטקוין.
על הביטקוין, אבל גם בכלל הבלוקצ'יין. אז סיבה ראשונה יכולה להיות ספקולטיבית, איזשהו גוף רוצה לעשות כסף בנוסטרו שלו, יכול להיות שהוא יקנה מטבע כלשהו כדי להרוויח. שם אני לא חושב שההיקפים של המוסדים הם גדולים. אני לא חושב שזה הסיפור. אבל המוסדיים מבינים את מה שבדיוק דיברנו עליו, שהבנקים במערכת הפיננסית כולה ניצבת בפני שינוי. שינוי באיך הכסף עובר, ולכן יותר ויותר גופים מוסדיים בודקים את העניין, חוקרים, רואים איך לשלב את הבלוקצ'יין במערכות שלהם, אולי יהיה לנו תיקי השקעות מבוססי בלוקצ'יין, אולי יהיה לנו מסחר בבורסה מבוסס בלוקצ'יין. הדמיון פה יכול ללכת להרבה מקומות, אני מניח...
אני לא יודע, אני לא רוצה שהגוף המוסד המוסדי שמנהל לי את הכסף יתעלם מזה. זה כל מה שאני אומר. כמו שאני לא רוצה שהוא יתעלם מהנפט או מכל מוצר אחר. זאת אומרת, אי אפשר לבדל אותנו משאר העולם.
תראה, יש הבדל בין להתעלם לבין ללמוד, להכיר ולהחליט שלא נוגע.
נכון.
יש הבדל. אני חושב שכולם בוחנים, כולם מתעניינים, עוד פעם, מדברים על זה כהשקעה כרגע, כביכול.
כן.
אני חושב שכולם בודקים את זה. צריך לזכור עוד פעם, גוף מוסדי, צריך לדווח, אם אתה קונה אתה לא יכול לקנות ביטקוין לתיק השקעות. זה בלתי אפשרי, ברמה רגולטורית. אתה יודע, אנשים קונים ביטקוין, הם הולכים עם משטרות וקונים ביטקוין בגדול. זה לא באמת עובר, או אחוזים כן. קטנים באמת עובר במערכת הפיננסית, אין בבורסה איך אתה מדווח לרשות המס על זה, איך אתה מחלק את זה לעמיתים שלך, זה לא באמת
לא, אפשרי. לא, כבר היום יש חוזים עתידיים על הביטקוין לחודשים קדימה, או שוב, אני לא מדבר על השקעה של הפנסיה, אני מדבר על נוסטרו. בנוסטרו,
בדיוק, בנוסטרו זה יכול להיות, אמרתי, בנוסטרו, אני חושב שיש גופים שנכנסים לשם, רוצים להרוויח מזה, אני חושב שזה קיים, לא יודע אם בהיקפים גדולים, אבל זה קיים. אני חושב שעוד פעם, עם התנודתיות שיש לדבר הזה, אני לא הייתי בטוח שאני רוצה שמי שמנהל לי כסף ייכנס לשם, אבל אנחנו לא מדברים על הכסף של אדם, לא על הפנסיה, אלא על הגוף עצמו. כמובן שהוא מבין שזה מייצר תנודתיות ביציבות הפיננסית של אותו הגוף.
אגב, ההיקפים באמת נמוכים. לפי הנתונים של CME, שזה הבורסה בעצם הסחורות הגדולה ביותר, יש בסך הכל חשיפה של משהו כמו רבע מיליארד דולר לפוזיציות שהן פתוחות. זה לא כל כך הרבה, הם מודדים את זה על ידי חוזים פתוחים, יש כרגע 5,000, טיפה מעל 5,000 חוזים פתוחים, ההגדרה שלהם של חוזים פתוחים זה כמובן לא הסוחרי יום שבאים וקונים את המוצר ומוכרים אותו אחרי 4 שניות או משהו כזה, הם פשוט משאירים את זה אוברנייט, ויש 5,000 חוזים פתוחים שזה במונחים של 250 מיליון דולר, זה לא המון, זה לא משנה כלכלה, וגם לא בורסה, אבל זה גם לא מעט. אוקיי. זהו, פחות או יותר. טוב, אנחנו נחזור, אנחנו נעבור לחלק האחרון של התוכנית שלנו. הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה, לא שמתם לב, ניתן... אחת הכבוד, אליחי, להתחיל.
תודה, תודה רבה על הכבוד. אני רוצה לספר על כתבה, ידיעה שקראתי ב-MIT Technology Review, שזה בעצם הביטאון, האתר של חדשות MIT, המכון הטכנולוגי האמריקאי. הם מספרים שם על אב טיפוס של תותח לייזר שיכול לזהות בני אדם, באמצעות פעימות הלב שלהם. מסתבר שפעימות לב, הקצב של פעימות הלב, הוא ייחודי לכל אדם בדיוק כמו הקרנית בעין, בדיוק כמו טביעות אצבע, ובאמצעות סורקי לייזר, שהיום משמשים את מהנדסים כדי להבחין תזוזות ותנודות זעירות במבנים של בניינים כתוצאה מרוח, הם יכולים להבחין בפעימת הלב של בן אדם, מבעד לחולצתו, והם אומרים אפילו מבעד לז'קט שהוא לבש. אז כאילו שלא חסר לנו...
אוי לא.
אמצעים לזיהוי פנים שאנחנו בכל מקום פוגשים אותם, החל מהסום, כמובן, החל מהרשתות החברתיות ודרך הסופרמרקטים, וכמובן בסין אנחנו רואים את זה בכל מקום.
שימושים אפשריים?
קודם כל, תשמע, הסינים יכולים מיד לאמץ את זה, הייתי מציע להם, ולתגמל כמו שמתגמלים אנשים על התנהגות נאותה ברחוב, יכולים לתגמל אותם על... לא יודע, בריאות נכונה, למדוד את קצב הלב שלהם, ולהגיד, אוקיי, אתה עשית את הספורט שלך הבוקר, אתה יכול לקבל קרדיט מסוים, או להפך, לקנוס אנשים. עכשיו, כל הדברים האלה בעצם מתאפשרים בזכות האינטליגנציה המלאכותית, ה-AI, שבעצם אוסף דאטה. על המשתמשים. היום אנחנו נתנו את התמונות שלנו לרשתות החברתיות, אז הם יכולים להשתמש במאגרים האלה כדי להריץ אלגוריתמים שיזהו את הפנים שלנו. תתארו לכם שכל אותם חיישנים שמודדים לכם את קצב ההליכה ואת קצב הלב נמצאים בסמארטפונים שלנו, גם כן ישמרו במאגרים של החברות האלה, ועכשיו יעשו... יצליבו מידע על פנים, מבנה גוף, קצב הלב, ומכאן ועד מדע בדיוני, המרחק קצר מאוד.
כן.
קודם כל, מדע בדיוני זה דבר טוב. אנחנו רוצים להגיע לשם כנראה. אם ידעו להתאים לי בזכות זה פרסומות טובות יותר, נפלא.
כבר עובדים על זה, אני מניח.
אני בטוח. הדבר, קודם כל, שי, עוד שבוע, ומה אין בבריטניה?
ראש ממשלה.
אין ראש ממשלה בבריטניה. נפלא. הסיפור שאני הבאתי השבוע, אני לא יודע אם הוא סיפור מטורף, או משהו שהוא בטח לא מצחיק, הוא אפילו די עצוב, אבל אני חושב שזה משהו שחומק ככה, לאט לאט מתחת לרדאר, ואם לא נשים לב לזה, מתישהו זה יהיה מאוחר מדי. הסיפור הוא הבעיה דמוגרפית בעולם, כשה-OECD פשוט פרסם דוח חדש שמתאר מה הולך לקרות לכוח העבודה בכמה וכמה מדינות, והתמונה היא קשה. ביפן עד 2050, שזה נשמע לנו עוד הרבה זמן, אבל זה לא עוד כל כך הרבה זמן, כוח העבודה צפוי להצטמצם ב-40% מהיום, זאת אומרת להיות 60% ממשהו היום. באירופה אנחנו צריכים לראות גם כבר בשנים הקרובות, כולל בגרמניה, לא רק במדינות החלשות של אירופה, גם בגרמניה, אנחנו צריכים לראות את כוח העבודה הולך וקטן מספרים, והמשמעות היא אחת, הצמיחה במדינות האלו תמשיך להיות מאוד מאוד נמוכה לאורך הרבה שנים, זו מגמה שאי אפשר להילחם בה.
הם מתבססים על התבגרות האוכלוסייה?
הנתונים האלו, כן.
על תוחלת החיים בלבד?
זה גם שהאוכלוסייה מתבגרת, אבל גם שפשוט לא מביאים מספיק ילדים. בעיקר באירופה וביפן. ביפן כבר אוכלוסייה ממש מזדקנת, לא רק מתבגרת. והמשמעות היא אותם שפוטנציאל צמיחה הופך להיות מאוד 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 נמוך. ואם ניקח את זה צעד וחצי קדימה, לא שני צעדים, פוטנציאל צמיחה נמוך ביפן ובאירופה, זה אומר פוטנציאל צמיחה נמוך גלובלית, זה אומר אין אינפלציה, זה אומר אין ריבית. אנחנו רואים את הריביות בעולם שנשארו אפסיות, ראינו את הריבית בארצות הברית עולה, וכבר מבינים שהיא אוטוטו יורדת, כנראה שאנחנו בעולם של ריביות נמוכות עוד הרבה הרבה שנים, יכול להיות שבאיזשהו שלב אנחנו, הילדים שלנו יגידו, מה זאת אומרת? זה ברור שאני משלם לבנק כדי שישמור לי על הכסף. ברור שהריבית היא שלילית. איך,
פייסבוק.
איך זה היה פעם אחרת? או לפייסבוק, נכון. איך זה היה בכלל פעם אחרת? וזה תהליך שיהיה מאוד מאוד קשה לשנות אותו. צריך פה איזושהי מהפכה טכנולוגית, שהבלוקצ'יין כנראה היא לא מספיק חזקה, משהו ברמות של המצאת האינטרנט. תראה, הגירה זה מה שמרקל הבינה בזמנו שחייבים לעשות, לא סתם היא מקבלת את המאגרים. האירופאים חייבים להגדיל את האוכלוסייה, הבעיה בהגירה, כמו שאמרנו את זה פעם פה בתוכנית, זה משפט שאני מאוד אוהב של מינטון פרידמן, הגירה זה דבר מצוין לכלכלה, כל עוד היא לא חוקית. כשאתה מביא הרבה מאגרים לאירופה, זה משהו שבטווח כמה שנים קדימה, אתה צריך לתת להם כישורים והשכלה, ברמה מספיק גבוהה כדי להתמודד בעולם הטכנולוגי של היום.
אלא אתה מעודד אותם, אבל להגירה, מעודד הגירה למדינה.
אבל לספור. זה עולה כסף. זה עולה לממשלות כסף, כסף שבא ממקום שפעם היה מופנה לכיוונים אחרים. אז בטווח הארוך הם חייבים לעשות את זה, לאירופה אין ברירה, היא חייבת להביא מהגרים, והיא חייבת לתת להם את הכישורים להתמודד בעולם המודרני, אבל בטווח הקצר זה יעלה להם לא מעט, ואנחנו רואים מה זה עושה בעולם, ברמה הפוליטית.
אגב, אנחנו פה באי הקטן שלנו, אין לנו את הבעיה הזאת.
לא כרגע, לא כרגע. יש...
מה, היסטורית, פרו ורבו, אתה
כן,
יודע.
כן, לא, זה לא כרגע, זה לא היה וכבר נעלם, כן. אלא שאתה מסתכל 20 שנה קדימה, אז הדמוגרפיה מתחילה לראות קצת פחות טוב, גם בגלל קבוצות אוכלוסייה, פחות טוב במובן הכלכלי כמובן. זאת אומרת שיהיה פה קבוצות אוכלוסייה, עם שיעורים שהולכים וגדלים, שהפריון שלהם הוא יחסית נמוך לעומת קבוצות אוכלוסייה אחרות, מה שבעצם אומר שעוד פעם, פוטנציאל הצמיחה שלך, אלה אם כן הממשלה תדע לקחת האוכלוסיות האלה, ובעשר, 20 שנה הבאות, לתת להם את כל הכישורים הנדרשים, כדי להגדיל את הפריון שלהם, אנחנו נראה פוטנציאל צמיחה נמוך יותר בישראל.
ונשאוף שכך זה יהיה. הנתונים שלי הם... לקחתי את נתונים מהבנק העולמי, קראתי השבוע איזשהו מחקר, הבנק העולמי שוב שתפקידו זה בעצם לעשות מחקרים משעממים, אבל איכשהו תפסתי איזה מחקר שהוא קצת מעניין. והם ספרו, בחנו כמה חוקרים יש יחסית למיליון אנשים, מתוך מיליון אנשים במדינות שונות בעולם, בהרבה מאוד מדינות, אני אתן לכם את המספרים של המדינות המעניינות, למשל אינדונזיה 89 חוקרים על מיליון תושבים, ברזיל 880, טורקיה 1200, רוסיה 2900, אנחנו, ארצות הברית 4300 חוקרים לכל מיליון תושבים, בריטניה קצת יותר, 4400, ונלך לשלושת הגדולים, במקום השלישי, יפן, 5200, במקום השני, דרום קוריאה, 7100, ובמקום הראשון, ישראל, 8250 חוקרים על כל מיליון תושבים, מקום ראשון בעולם. אותי זה הפתיע, למרות הכל. טוב, עד כאן מנועי הכסף לשבוע הזה, נשתמע בשבוע הבא.